רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל מארח את ריקי ממן. ריקי היא עמיתת מחקר בפורום קהלת וממייסדי תנועת תחרות, התנועה לחירות בתעסוקה. היא בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית ומורה לשעבר. היום נדון על מדיניות חינוך במדינת ישראל, ואת הדיון נתחיל בפוסט מונומנטלי שכתב עורך דין בועז לוי, עורך תוכן בדימוס באתר מידה, שגם ריקי עשתה עליו לייק לפני 4 שנים, והנה נוסחו. תחבורה ציבורית במאה שערים והדרת נשים, תחבורה ציבורית בשבת וכפייה דתית, תחבורה ציבורית בשטחים ואפרטייד. במקום לאכול אחד לשני את הראש כל שבועיים, לא הגיע הזמן שתקשיבו לנו הקפיטליסטים ותפריטו.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
ריקי, את עדיין עומדת מאחורי הלייק שעשית אז?
בוודאי, הפרטה היא פתרון להרבה בעיות במדינת ישראל.
ובתחום החינוך, ככה שאנחנו עליו נדבר היום?
דווקא בתחום החינוך אני לא בטוחה שהפרטה היא הפתרון. כן יש עניין גם כלכלי שחינוך יהיה ממומן על ידי המדינה, לפחות בהיקף כלשהו. ומה שרלוונטי בתחום החינוך זה דווקא תחרות. יותר מאשר שאלת הבעלות, שאלה היא איך המערכת עובדת.
אני חושב שזה העניין הרבה מאחורי תחרות, כלומר, ליצור איזשהו יכולת להפסיד או יכולת להרוויח, וכך ליצור תמריצים נכונים.
בדיוק, חינוך הוא גם במובן הזה כביכול מוצר שיש לו לקוחות, זה לא מדויק כמובן, אבל חינוך זה קצת יותר מורכב, אבל כן, יש פה עניין של להתחרות על התלמידים ועל ההורים, ויש פה עניין של להציע מוצרים חינוכיים שונים עם דגשים פדגוגיים שונים ושיטות הוראה שונות, כדי שאנשים יבחרו את מה שבאמת נכון להם, ומתוך התחרות הזאת המערכת כולה תשתפר. הרגע מערכת התמריצים לא עובדת לכיוון של שיפור, זה חלק גדול מהבעיה.
אז בשיחה היום אנחנו ככה נעשה כמה שיותר לצלול לסוגיות קונקרטיות ופחות לדבר באוויר, כדי שאנשים יוכלו להבין ולהשכיל מזה ולהבין באמת לאן הבנים שלהם או האחיינים החמודים שלהם הולכים לבית ספר ומה הם חווים שם ומה מערכת התמריצים שחלה על כל אחד מהגורמים במערכת. הייתי רוצה שנתחיל בטור שכתבת בדמרקר, ואת כותבת ככה. הכותרת של הטור הזה זה פוחדים מהדתה, שר חינוך חילוני אינו הפתרון. אז אני שואל, מדוע פרופסור יולי תמיר או יוסי שריד כשרי חינוך לא פותרים את בעיית ההדתה? הרי ברור שמישהו שר חינוך ממרץ, הוא לא יעשה הדתה במערכת החינוך, אז למה זה לא הפתרון?
כי מה לעשות שאחרי יולי תמיר הגיע גדעון סער, ומה לעשות שאחרי יוסי שריד הגיע לימור לבנת, וכל פעם שבא שר חינוך משמאל ומנסה להדגיש היבטים יותר הומניסטיים, אוניברסליסטיים וכולי, מגיע אחריו שר חינוך מימין ומדגיש את ההיבטים הלאומיים, יהודיים, ציוניים. אוקיי? דרך אגב, משם מגיעה כביכול ההדתה, מהצד הלאומי, תרבותי, יהודי. מי שהכניסו את זה בעיקר היו לימור לבנת וגדעון סער.
על איזה תכנים את מדברת? מה זה ההדתה? כלומר, איזה תכנים?
מקצוע לימוד למשל שנקרא מורשת תרבות ישראל.
אוקיי? איך מי לומד אותה?
לומדים את זה בחטיבות ביניים, קצת ביסודי, יש לזה תוכנית לימודים ממש מובנית, וזה חלק ממערכת החינוך, וגם מערכת החינוך מתמרצת או נותנת תקציבים נוספים למי שמתגבר לימודי יהדות מתוך מטרה לחזק את ההיבט התרבותי, זאת אומרת זה הגיע משרי חינוך חילונים דווקא, אוקיי? פשוט מימין שרצו לחזק את ההיבט הלאומי, רפי פרץ פשוט זה מאוד מתבקש להאשים אותו בכל כל צרות ההדתה, בגלל שיש לו כיפה על הראש, אבל הוא לא המקור של הדבר הזה, והוא גם לא, עוד לא עשה כל כך הרבה בתחום.
זה הוא בכלל הספיק לשנות משהו במערכת בכמה חודשים שהוא נמצא?
לא, לא באמת, אי אפשר לשנות משהו דרמטי במערכת בטווח זמן כל כך קצר, עוד בממשלת מעבר. אני לא יודעת מה הוא יעשה בעתיד, אני לא יודעת אם הוא ימשיך כשר חינוך, אבל מראש זה תקופת זמן קצרה מדי לעשות שינוי.
אוקיי, אז מכאן באמת נצלול לכל מיני סוגיות של מדיניות. את כותבת בהמשך הטור, לצערנו המערכת מנסה להגדיר לכל בתי הספר את כלל ההיבטים של העשייה החינוכית, נושא הלימוד ודרכי הלימוד, אורך השיעורים והפסקות, מספר השעות המוקדשות לכל מקצוע, מספר המקצועות ועוד. תוכלי להסביר לנו איך באמת משרד החינוך שיושב בבניין לברם בירושלים, מגיע עד לבית ספר הקטן והחמוד שאנחנו שולחים את האחיין שלנו אליו, איך הפיקוח שלו מתבצע? את כותבת פה גם את האורך שיעור, גם את ההפסקות, את התוכן של הלימוד, הרבה פעם נאמר משפט על ידי הרבה מורים, כמובן שאני לא אחד מהם, אני כמובן מציית לכל כללי הפיקוח, אבל שכשאתה סוגר את הדלת אין שום מפקחים. כלומר, אתה סוגר את הדלת ואתה עושה מה בראש לך בתוך הכיתה, אז איך באמת הפיקוח חל מבניין לברם בירושלים ועד לאחרון התלמידים בעיירה פריפריאלית? אנחנו לא רואים פקחים, מפקחים מסתובבים במסדרונות של בתי הספר.
אולי אתה לא רואה את המפקחים מסתובבים, אבל בגדול כל התקציב שמגיע ממשרד החינוך, מגיע בצורה של שעות הוראה, אוקיי? ושעות ההוראה האלה צבועות. אתה מקבל 10 שעות שבועיות לכיתה בלימוד עברית, 10 שעות בחשבון, 10 שעות בלימודי יהדות, וכולי, אוקיי? אתה מקבל כל השעות שאתה מקבל הן צבועות. זאת אומרת, מראש אתה יכול לקחת רק מורה להיסטוריה, ללמד את השעות היסטוריה, אוקיי? כל המערכת, כל התקציב, במיוחד ביסודי, מגיע ממשרד החינוך, והוא מגיע בצורה הזו של שעות הוראה.
עכשיו, ולא גם ביסודי? אם, אבל אתה אומר ביסודי.
גם בעל יסודי, הרוב מוכתב מלמעלה, יש קצת יותר חופש, אבל לא הרבה יותר חופש, ובגדול גם הבגרויות כמובן מאוד מכתיבות את האופן שבו המערכת מתכווננת, כן, והמספר המקצועות, מנהל חייב ללמד מקצועות מסוימים, אוקיי, שלפעמים זה מגיע ל-14 או 15 מקצועות בשנה.
ואם לא, ואם הוא לא ילמד?
ואם לא, אז יכולים להעביר אותו מתפקידו, מזמינים אותו ל...
איך משהו ידע, אם כרגע מתנהל שיעור גיאוגרפיה?
הוא מלא דוחות אינסוף. בערך 40% מהעבודה של מנהלים זה למלא דוחות אקסלים למשרד החינוך. הם חייבים לדווח על כל צעד שהם עושים, ויושבים להם על הראש. הם מתלוננים, התלונה העיקרית של מנהלים זה על הבירוקרטיה. גם מורים, הם עומדים באותו...
נגיע לזה, היום הבוקר קיבלתי טלפון מלרד, זה מחלקה של משרד החינוך שעוסקת בהזנת ציוני בגרות, ואומרת למה לא הזנת, התקשרתי לאחראי בגרות אצלנו, כן הזין... הבירוקרטיה היא דבר שהוא חלק מכל המערכות הציבוריות, ואני מאמין שכולנו מכירים את זה, גם אם אנחנו מהצד של הלקוח. כל מי שמגיע למשרד הפנים וניסה לעשות איזושהי פעולה, עמד בפני תור, ואחרי התור הוא עמד בפני פקיד שאומר לו כל מיני הוראות שלא ברור בכלל מה עומד מאחוריהם. הרבה פעמים אני מבקש לראות אותם בכתב, וככה לפעמים מקבל איזושהי גמישות.
כן, אבל זה לא רק עצם ההגשת המסמכים, אוקיי? זה מה המסמכים האלה אומרים. הם אומרים, אתה כמנהל, אין לך חופש לעצב את העשייה החינוכית בבית ספרך. אתה פקיד שלנו, ואתה תבצע את ההוראות שלנו. יש אלפי חוזרי מנכ״ל עם עשרות אלפי הנחיות קטנטנות על כל פרט ופרט ביום.
תוכל לתת דוגמה, כדי שנהיה יותר קונקרטיים?
יש, באמת יש הרבה מאוד דוגמאות, אבל סתם איך צריכה לראות הפסקה. אוקיי, מה אמור לקרות בה, כמה מורים מפקחים יש בחצר, אוקיי? מה אורך שיעור? מי קבע ש-40 או 45 דקות זה הזמן הקדוש, ואם מורה רוצה ללמד 3 שעות רצוף, אז לתת שעה הפסקה, והוא מרגיש שהכיתה איתו. הדברים האלה מוכתבים מלמעלה על ידי משרד החינוך. כמה תלמידים בכיתה? איך מלמדים? מה ספר הלימוד? אני הייתי מורה לתנך. אוקיי? היה לי רעיון פעם, כשעוד הייתי יצירתית צעירה ונמרצת, היה לי רעיון, אמרתי, אנחנו חיים בארץ ישראל. כל סיפורי התנך קרו פה, אוקיי? מה יותר הגיוני מללמד דוד וגוליאת בעמק האלה? אתה רואה את זה בעיניים, זה מקסים. Okay? אתה הולך לשילו ללמוד על המשכן, אתה הולך לירושלים, אתה לומד על במגדלי חזקיהו ומגדל דוד, וכל הדברים האלה ממש קרו פה, אפשר ללכת בשבועיים ללמוד חלק ניכר מהתנ"ך על ידי זה שאתה מטייל במקומות האלה בארץ.
שואו מדמני, איפה הכסף?
אין דבר כזה במערכת. אותו כסף ששילמו לי, אני אומרת, זה לא צריך להיות יותר יקר. פשוט במקום להגיד לי, את מלמדת 3 שעות שבועיות בכיתה י5, להגיד, אנחנו נותנים לך שבועיים, ותלמדי בשבועיים האלה, אוקיי? מה העלות של אוטובוס היא לא מאוד גבוהה. אפשר לעשות את זה בלי הרבה תקציבים, אוקיי? זה רק לחשוב יצירתי. משרד החינוך לא יודע לחשוב ככה. מבחינתו, הדרך היחידה שיודע ללמד תנ"ך, זה להקצות 3 שעות שבועיות ל-י3, אוקיי?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אוקיי, אז מכאן אני אנסה להבין מה המטרות של החינוך הממלכתי לפי חוק. כלומר, בגלל שאנחנו נמצאים במערכת בירוקרטית, אז באמת חשוב להבין מה המטרות של אותה מערכת בירוקרטית. כלומר, על פי עיקרון שלטון החוק, אז רשויות מרשויות הממשל רשאיות לעשות רק מה שאושר להם לפי חוק. כל השאר אסור להם. ובדיוק הפוך חל עלינו האזרחים. עלינו האזרחים מותר, לנו מותר לעשות הכל, כי אנחנו חיים בדמוקרטיה ליברלית, חוץ ממה שנאסר לנו בפירוש.
כן.
אז מה המטרות של המערכת?
זה, אני יכולה לקרוא את זה ממש...
נראה לי זה יהיה מתאים לרוח הבירוקרטית.
אז אני פשוט אקרא את הכל, אני רק אקדים ואומר שמפה בעצם מתחילה הבעיה. כשרואים כמה מטרות יש לחינוך, מבינים שכל הדברים האלה, כשמנסים לעשות את הכל בבת אחת, מגיעים או לכאוס או לבלבול גדול במערכת, ו... מאוד מתקשים להשיג אפקטיביות, אז אני פשוט, אני אקרא את החוק, מתוך החוק, מטרות החינוך הממלכתי הן, אחת, לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו, 2, להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני האדם ובני עמים, 3, ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל, 4, ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית.
זה נשמע כמו הדתה.
זה הדתה מפורשת מישר מחוק חינוך ממלכתי, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה ולחנך לכבדם, עד כאן לשון החוק.
לקחת אוויר באמצע?
אחרת לא הייתי שורדת, אבל אני כן רוצה שתשים לב, שמה שאין פה זה בעצם מה שחשוב לרוב ההורים במדינת ישראל, וזה להכין את הילדים שלהם לשוק התעסוקה. אוקיי? כלומר, לתת להם מיומנויות שיאפשרו להם אחר כך להגיע לאקדמיה, לרכוש מקצוע ולהסתכר בכבוד.
כי דווקא הביקורת המרקסיסטית על מערכת החינוך באופן כללי, היא שמערכת החינוך היא איזושהי בייביסיטר, ששומר על הילדים כדי שההורים יוכלו לצאת לעבודה, או לחילופין, איזושהי הסללה של אנשים, במקום שהם יהיו אותנטיים ויבינו לבד מה הם רוצים לעשות בחיים, אז הם מכווין אותם לאיזשהם מקצועות מאוד מבוקשים, מאוד נדרשים למשק, ובעצם זה חלק מהמערכת המשומנת של המפעל התעשייתי של המאה ה-19. אז דווקא את אומרת, זה הביקורת שלך היא אותה ביקורת, סליחה, היא ביקורת בדיוק הפוכה, שאת אומרת למה יש פה רק דיבור על ערכים, ואין פה הכנה בעצם לחיים של אחרי גיל 18.
תראה, אני רק הצבעתי על העובדה הזאת, אני לא בטוחה שזה הביקורת שלי, אני חושבת שצריכה להיות חירות להורים, להחליט בעצמם מה מטרות החינוך שהם רוצים מבית הספר של הילד שלהם. אני אומרת שחלק גדול מההורים רוצים שהדבר העיקרי שהמערכת תעשה, זה להכשיר אותם לשוק התעסוקה ותיתן להם כלים וידע רלוונטי. אוקיי? אני מעדיפה שהחינוך לערכים יעשה בבית, כהורה, אוקיי? כאימא. זה מה שאני חושבת שנכון. שחינוך לערכים הוא קורה בבית, לערכים של הבית. וממילא, אני חושבת שזה גם מה שקורה בפועל, זאת אומרת, מערכת החינוך, לא באמת מצליחה לחנך ילדים לערכים שהיא רוצה לחנך אותם אליהם, כי הם סופגים אותם מהבית, מהתרבות, מהחברה, מהסביבה שהם גדלים בה, וזה מין יומרה שהיא מראש בלתי אפשרית להשגה.
אז איך עושים את מה שאת מציעה? כלומר, איך גורמים לזה שההורים הם אלה שיחנכו ולא המערכת, והמערכת רק תהיה כלי שנותן כלים לתלמידים ונותן להם מיומנויות למאה ה-21.
זו שאלה יותר גדולה לגבי מעורבות ממשלתית בכלל. ככל שהמדינה מתערבת בתחום מסוים או לוקחת עליו אחריות, כמו שאוהבים להגיד, אז מישהו לוקח צעד אחורה. במקרה הזה, ככל שהמדינה היא מעורבת ושולטת וקובעת כל פרט ופרט בחינוך, אז ההורים לוקחים צעד אחורה. וכדי שההורים יהיו יותר מעורבים, יותר קשורים לחינוך של הילדים שלהם, ישפיעו עליו יותר, המדינה חייבת לקחת צעד אחורה. וזה מתחיל מהדבר הכי הכי פשוט, שאני בשוק שהוא לא קורה במדינת ישראל, וזה היכולת של הורה לבחור את בית הספר של הילד שלו, שהיום ברוב האזורים בארץ, הוא מוכתב להם, הילד משובץ לבית ספר בשיטת אזורי רישום.
מה זאת אומרת?
בתי ספר מחולקים לאזורי רישום, לפי כתובת המגורים שלך, מוגדר לך לאיזה בית ספר אתה נשלח כילד, הבית ספר לא קובע כלום.
הבנתי.
שיבוץ נעשה על ידי הרשות המקומית, לפי אזורי רישום, ואתה צריך או להכיר מישהו במחלקת חינוך בעירייה ולהפעיל קשרים, או לזכור מחסן בשכונה אחרת כדי שתהיה לך כתובת מגורים, או לעבור דירה. עכשיו, הרבה הורים עושים את הדברים האלה, כדי להתחנק, או שהם מקימים מסגרות אלטרנטיביות, דמוקרטי, אנתרופוסופי, מונטיסורי וכולי, רק כדי לברוח מהמערכת הציבורית. עכשיו, מה שמשעשע או אירוני, אני לא יודעת איך לקרוא לזה בסיפור הזה, שמראש השיטה הזאת של שיבוץ לפי אזורי רישום, נועדה לעודד אינטגרציה, okay, כדי שאנשים משכונות חלשות ושכונות חזקות יהיו מעורבים בבית הספר.
אמר, אזורי רישום הם בכוונה כוללים גם חלק משכונה פחות טובה, וגם חלק משכונה יותר טובה?
כן, מנסים לעשות את זה ככה, כדי לעודד אינטגרציה של תלמידים מרקעים שונים, אבל בפועל, מה שקורה במציאות זה, שאנשים מאוכלוסיות חזקות עוברים למקומות אחרים, עוברים לגור בשכונות אחרות, ואז יש הומוגניות בשכונה, או בעיר, או ברשות המקומית, ומראש קולעים את התלמידים החלשים באזורי רישום עם בתי ספר יותר חלשים, והפערים רק גדלים, הם לא מצטמצמים, כי החזקים מוצאים דרך לצאת החוצה, והחלשים לא, והם נתקעים בעצם.
אחת הביקורות לגבי בעצם המערכת, נקרא לזה פלורליסטית שאת מציעה, המערכת האנרכית הזאת שכל אחד יפתח לו בית ספר, היא איך אנחנו בכל זאת נשאר עם אחד, איך נשאר ממלכתיים, איך נשאר מאוחדים, אם כל אחד יפתח בית ספר בדיוק בסגנון שמתאים לו. זה גם ביקורת שאנחנו שומעים הרבה פעמים על המערכת החינוך הדתית, שבהתחלה היה את מעמד הקלאסי, שכולם אוהבים להלל ולשבח, ומספרים הרבה דברים טובים עליו, ואז באו הורים ואמרו, זה לא מספיק דתי בשבילי. לממד הקלאסי מקבלים כל מיני הורים שרחמנה לצלן, האמא הולכת בלי כיסוי ראש, או בכלל עם מכנסיים, או דברים כאלה, ופתחו להם את מסגרות כמו נועם, מסגרות יותר תורניות, ישיבות תורניות, אולפנות, מקומות יותר פנימייתיים, שלא מקבלים כל אחד, או שאין להם חובה לקבל כל אחד. איך את עונה לדבר כזה? בעצם איך נשאר עם אחד, אם כל אחד יהיה במסגרת שלו?
תראה, יש... זו שאלה מורכבת, אני אענה עליה בכמה חלקים, אוקיי? קודם כל, הבעיה הזאת שאתה מתאר בחינוך הדתי, שמתפצל תורני, תורני מאוד, תורני קצת פחות, דתי לייט וכולי, היא בעיה שנובעת מעיוות אחר במערכת, וזה, דיברתי על זה בקצרה, אבל התקצוב לפי שעות הוראה, אוקיי? היום בתי ספר מדוקצבים בשעות הוראה פר כיתה, אוקיי? ואז, כבית ספר, זה לא משנה לך אם יש לך 21 תלמידים, 23 או 38, אוקיי? אתה מקבל אותו מספר, כאילו אותו תקציב, אותו שעות הוראה. אם התקצוב היה, כמו שהציעו הרבה ועדות, לתקצב את בתי הספר בשקלים פר תלמיד, אזי כל בית ספר שמאבד תלמיד יורד לו מהתקציב, אוקיי? הוא נהיה מאוד רגיש למספר התלמידים שיש אצלו. אז נועם, אם עכשיו משתלם לו להחזיק, לפתוח עוד בית ספר, או תורני מאוד, או התלמוד תורה, משתלם לו לפתוח את בית ספר, כי הוא מקבל תקצוב אותו דבר עם 21 תלמידים.
או עם 36, כלומר...
בדיוק, אז עכשיו יהיה, ככל שאתה מתקצב את זה פר תלמיד, יהיה לך יתרון לגודל, אוקיי? יהיו לך יותר תלמידים.
יהיה תמריץ למשוך תלמידים.
יהיה תמריץ למשוך תלמידים ולמנוע פיצולים, אוקיי? זאת אומרת, זה יהיה דווקא, התהליך יהיה הפוך. כי אם אתה לא תתוקצב באותו דבר כמו הבית ספר של ידך, אז למה שתפצל לשתי כיתות של 21 תלמידים? עדיף לך להישאר עם 38.
השאלה ברורה, למה בכלל מתקצבים לפי כיתות ולא לפי תלמיד?
אז זה טעות היסטורית שנגררת הרבה מאוד זמן, ולדעתי חלק גדול מהבעיה זה ארגוני המורים, שמתנגדים לשינוי הזה, כי תקצוב לפי שעות הוראה בעיקר מועיל למורים, יש פה אינטרס של המורים.
למה?
כי שעות הוראה זה בעצם המשאב שלה, זה המשאב הוא כוח ההוראה. Okay? זה לא שקלים, וברגע שאתה לא מתקצב את זה בשעות הוראה, אלא בשקלים, אז אתה גם נהיה רגיש למי המורה שאתה לוקח, כי מורה נגיד יותר ותיק, הוא יותר יקר, ויכול להיות אתה עכשיו צריך לשלם לו בשקלים, ולא ב...
Okay? אז
ואתה חייב לעבור לסוג של העסקה ישירה, אתה לא יכול לעבוד בעסקה, משרד החינוך מעסיק את כל המורים הרי, okay? את כל המורים ביסודי.
אז בואי תרחיב את זה, אם כבר נכנסנו לעניין שעות ההוראה, תקצוב לפי תלמיד, תקצוב לפי כיתה, מי המעסיק של המורים? איך זה עובד בדיוק? Okay. מורה כמוני ניגש לבית ספר, ורוצה לעבוד בבית ספר בשנה הבאה, אומרים וואו, מורה טוב.
כן.
אבל יש הבדל מאוד משמעותי בין מורה טוב, שאולי אין לו שום תואר שני וותק, שהוא בן 23 סיים את הסמינר למורים, לבין... מורה אולי באמת טוב באותה מידה, שהוא בין 50, והוא עם הרבה מאוד שנות ותק, והוא עם אפילו דוקטורט. כן. ואז הוא מגיע לבית ספר, המשכורת של שניהם היא שונה. אז איך זה עובד? איך הבית ספר מעסיק את המורים האלה?
בוא נתחיל מזה שבית ספר לא מעסיק את המורים, אוקיי? הוא כביכול מקבל אותך לעבודה, אבל הוא לא זה שמשלם לך, הוא לא מחליט מה השכר שלך, הוא לא, אין לו יכולת להשפיע על, בעצם על העסקה שלך, בצורה כזאת או אחרת, להגיד, אתה מפסיק להיות מורה, מהיום. המורים מועסקים על ידי כמה גורמים, משרד החינוך, אחת מרשתות החינוך, הוא הרשות המקומית.
מה זה רשת חינוך? בני עקיבא,
אורט, נועם, עמית אורט. וכולי. אוקיי. אוקיי? אחת מרשתות החינוך, זה בדרך כלל בעל יסודי, רוב מורי היסודי מועסקים ישירות על ידי משרד החינוך, ואז בית הספר כביכול לוקח אותך לעבודה אצלו, אבל הוא לא זה שמשלם לך, מי שמשלם לך הוא משרד החינוך.
אז אני רוצה רגע שנתאר את התהליך. בעצם, שמורה בא ומחפש עבודה, הוא יכול לכאורה, לפי מה שאת אומרת, ללכת למשרד החינוך ולחפש עבודה. אבל מה שאני הבנתי מהרבה מנהלים, זה שהבית ספר לא אומר מראש למשרד החינוך שהוא צריך עובדים, כי אז יביאו לו את המורה האחרון במערכת, זה שאיף אותו מכל בתי הספר, ובדיוק מחפשים לו עבודה.
כן.
אז בעצם אם מורה רוצה למצוא עבודה, מה שהוא עושה, הוא הולך לבית ספר, למרות שזה לא המעסיק, הוא הולך לבית ספר, מקבל שם את ה... שיבוץ שלו, ואז הבית ספר פונה למשרד החינוך, הוא אומר, במקרה ניגש אלינו מורה, ומחפש עבודה, למרות שבעצם אין לו שום סמכות להעסיק אותו, ואז הוא צריך לקבל אישור מהמפקח, על זה שהוא באמת מתחיל לעבוד.
כן.
ואז מה קורה אם הבית ספר מתחרט? מה שקורה זה שפשוט הוא מראש לא יכול להתחייב להעסיק, אז גם הוא יכול גם להתחרט בשלישי לספטמבר, להגיד לו, תשמע, בסוף אין לנו מקום, עשינו אוברבוקינג של מורים, כן. ו...
זה חלק מהעיוות במערכת, שבעצם אתה כמנהל, זה כביכול העובדים שלך, אבל אתה לא מעסיק אותם ישירות, אוקיי? וכמובן, חלק גדול מהבעיה זה הקביעות, מורים מקבלים קביעות אחרי שנתיים, ואז משרד החינוך מחויב לשבץ אותם איפשהו, אז לא משנה כמה המורה גרוע וכמה כבר בתי ספר ויתרו עליו, הם עדיין מחויבים למצוא לו עבודה לשנה הבאה, אוקיי? זה חלק גדול מהבעיה, היעדר הגמישות, והיעדר העסקה ישירה על ידי הבית ספר, אלא העסקה
האמת קיבוצית. אחד, בהקשר לשאלה הקודמת, לגבי איך נהיה עם אחד, אז יצא לי ככה להיות חלק מדיון בשולחן שבת, לגבי בעצם חינוך ממלכתי לכולם, וחינוך אחיד, וכשדיברנו על זה, יחד עם קרובת משפחה, אז קרובת משפחה אמרה שזה באמת עלול לפורר אותנו, ולעשות דברים מאוד קשים מבחינה סוציולוגית וכו' וכו', ופתאום נזכרתי, היא שלחה את כל הילדים שלה בתי ספר פרטיים לגמרי, עם ועדות קבלה והכל, וששאלת אותה, אז היא אומרת, כן, באמת, איך שהמערכת נראית היום, אז אני לא מתכוונת לשלוח אליה, אבל ראוי שתהיה מערכת ממלכתית שתכיל את כולם. מה הפער הזה בין הרצוי למצוי, בין האידיאלים הגדולים, לבין איך שהמערכת נראית בפועל? תוכלי קצת...
תראה, קודם כל, אנשים מניחים על כתפיה של מערכת החינוך הרבה הרבה יותר מדי. אמרתי את זה קודם, חינוך מתחיל בבית. אני אפילו אוסיף על זה ואני אגיד, הוא גם נגמר בבית, אוקיי? מה שהילד, האופן שבו הוא מתעצב, הערכים שהוא מקבל, מגיעים בעיקר מהבית, מהסביבה שבה הוא גדל, מהחברה והתרבות שהוא גדל בה, אוקיי? בגלל זה רוב הילדים בישראל מחוברים ברמה כזאת או אחרת ליהדות, וזה לא בגלל שהם לומדים את זה בבית ספר, אוקיי? אפשר להגיד לפעמים אפילו למרות זה שהם לומדים את זה בבית ספר. זה כי הם סופגים את זה מהחברה שהם גדלים בה, ואנחנו מדינה יהודית ויש לנו סממנים יהודים, והחגים היהודים הם חלק מהפולקלור המקומי, אוקיי?
והשמלץ.
נכון. עכשיו, זה, והדבר הזה הוא הרבה יותר משפיע מאשר הניסיון להכתיב לך תכנים או ערכים בכיתה, אוקיי? כיתה מוגבלת ביכולת שלה להשפיע על האופי שלך או לעצב את הזהות שלך. היא כן משמעותית, כי יש פה היבט של חברות, אוקיי? אבל זה לא מכתיב מההתחלה ועד הסוף. אז אני מסתייגת קודם כל מהיומרה הזאת לנסות לעצב פה דור. ואני מאמינה בדברים הרבה יותר רכים, בלהגיד זאת התרבות שלנו, אוקיי? החגים שלנו הם חגים היהודיים, לוח השנה שלנו הוא כזה. הסמלים שלנו שאוהבים מהיהדות, אוקיי?
כי בעבר כן שמענו הרבה ביקורות סביב מערכת המפאיניקית, שבאה ועשתה כאן כור היתוך, ובאמת השפיעה מאוד 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 על העולים משאר, מכל המדינות שהגיעו לכאן. ואת בעצם אומרת, אין להם כמעט יכולת להשפיע על האדם הפרטי, ולחנך אותו לערכים מסוימים. וראינו בשנות ה-40-50 שכן הייתה השפעה על העולים שהגיעו. איך זה קרה בעצם אם אין להם השפעה?
לא אמרתי שאין השפעה, אמרתי שההשפעה היא מוגבלת, okay? וגם לגבי מפאי אתה יכול לראות שא' זה לא היה כור היתוך נחמד ונעים כזה עם ללמוד, זה לא היה חבובות, okay? זה היה ממש שמו אותך בחור מסוים, וזה הדברים שלימדו אותך, ואם לא היית מיישר קו, לא היית מקבל ביטוח בריאות, ולא היית מקבל עבודה, אוקיי, או שיקון. זאת אומרת, זה היה שיטות מאוד קשות, אוקיי? ובנוסף, לא הרבה מאוד זמן אחר כך, ראית התפרצויות אלימות כנגד הדבר הזה. ומאז בגדול, החל משס ועד תרבות הפיוט הנוכחית, אתה רואה ניסיון להחזיר בחזרה את המורשת ואת כל מה שניסו למחוק, כי מאוד קשה למחוק את הדברים האלה. כמה שמפאי לא ניסתה, היא לא באמת הצליחה. הדברים האלה חיים ונושמים, ואני אומרת, גם עם השיטות הכביכול הקשות של מפאי, זה לא נעלם, אוקיי? זה התפרץ או במאומות כאלה ואחרות, או בחזרה של הדור השני והשלישי.
אני שומע ממך בעצם שאם חשבנו שמערכת חינוך ממלכתית תביא אותנו לעם אחד, אז דווקא אולי להפך, מערכת חינוך ממלכתית ומערכת חינוך מאוד מאוד ריכוזית, אולי דווקא עלולה לגרום למתחים, לגרום למחלוקות בתוך העם, סביב העיצוב של המערכת הזאת, כמו הטור שכתב בדמרקר, שבעצם כשיש שר חינוך שלא מתאים לי, אז פתאום אני כועס על המערכת הזאת, שאני לא יכול לשנות, שאני לא יכול להשפיע עליה, ומה פתאום הילד שלי יעבור עד עתה. ולהפך, אם שר החינוך הוא יוסי שריד, אז יהיה לי מאוד קשה לשלוח את,
נכון.
את הילד. אחד הדברים היפים שככה עלו מתוך הדברים שאת אומרת, זה ציטוט שהייק מצטט בתוך הדרך לשיעבוד, הוא מצטט אחד בשם ליאון טרוצקי, שהיה חלק מהפלוטיביירו של לנין והסטלין, והוא אומר כזה דבר, בארץ שבה המדינה היא המעביד היחיד, אופוזיציה פירושה מיטת רעב איטית. על מקום העיקרון הישן, מי שאינו עובד לא יאכל, בא עיקרון חדש, מי שאינו מציית לא יאכל. אז ככה, מה בעצם האפשרות, מפה אני מגיע לבית הספר פרטיים, לפתוח באמת בית ספר פרטי, איך פותחים דבר כזה, איך פותחים אנתרופוסופי, דמוקרטי, רשת חינוך דתית פרטית, מה המגבלות על הקמה של בית ספר כזה?
תראה, באופן כללי מאוד מאוד קשה להקים בית ספר חדשים בישראל, כי משרד החינוך מתנגד לזה עקרונית.
ולמה שואלים אותו את משרד החינוך של להקים בית ספר?
יש בישראל חוק חינוך חובה חינם, אנשים אוהבים להזכיר את החינם, והם לא קולטים את החובה שמגיעה לפני כן.
אוקיי?
אוקיי. יש, כל ילד חייב להיות רשום לבית ספר מוכר במדינת ישראל, אחרת יבוא שוטר אמיתי, ידפוק לך בדלת, ויגיד לך אתה הולך לכלא כי לא שלחת את הילד שלך לבית ספר. אוקיי?
גם אם זה בית ספר פרטי, אנתרופוסופי,
כן, עכשיו, כדי שבית ספר, כדי שאתה לא תיכנס לכלא, הילד שלך חייב להיות רשום בבית ספר מוכר, ובית ספר מוכר זה קיבל הכרה ממשרד החינוך, וההכרה הזאת מגיעה עם הרבה מאוד דרישות, רגולציות וכולי, וגם מגיעה עם תקצוב, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז אין באמת פרטי במדינת ישראל, מה שיש לך זה בית ספר רשמי, ממלכתי, של משרד החינוך, ויש לך כל הדמוקרטיה, אנתרופוסופי וכולי, שהם מה שנקרא מוכר שאינו רשמי. זאת אומרת, קיבלו הכרה ממשרד החינוך, אבל הם לא בבעלות משרד החינוך, אלא הם מוכרים שאינם רשמיים, והם מתוקצבים במשהו כמו 75% עד 90% מימון. אוקיי?
זאת אומרת, זה לא פרטי. החרדים הם כאלה?
חלק גדול מהחרדים הם כאלה, הרשת של ש"ס, מעיין החינוך התורני, ורשת החינוך העצמאי, הם שתי רשתות שהן מוגדרות מוכר שאינו רשמי, הן כפופות לתקנות משרד החינוך, כולל לימודי ליבה מסוימים, ומתוקצבות ב-100% מימון, כמו כל בית ספר אחר.
אני רוצה רגע להבין
שכך. חוץ ממספר קטן של מוסדות חרדים, שנקרא מוסדות פטור, ששם יש הרבה פחות פיקוח, כמעט אין פיקוח על התוכן, ומתוקצבים במשהו כמו 50%.
הבנתי, אפילו שאין פיקוח, הם מקבלים תקצוב.
כן, בית ספר פרטי לגמרי, 100% כסף פרטי, בלי שקל ממלכתי, יש אולי, 20 כאלה בכל מדינת ישראל.
בעצם לא יוכר מראש?
כן, הם לא מקבלים הכרה, כמעט ולא. יש דברים שהם קיימים היסטורית, בתי ספר כנסייתיים או בתי ספר בינלאומיים כאלה. אין, רוב הבתי ספר, גם מה שאנחנו כאילו קוראים לו פרטי, ממומן בחלק ניכר, אם לא לגמרי, על ידי כסף ציבורי.
אז בעצם, שאת אומרת 60% או 70%, זאת אומרת שאם בבית ספר רגיל מקבלים 100 שקלים על כל שאת מורה, אז הם מקבלים 70% או רק 70% על כל שקל שהם משקיעים?
לא, הם מקבלים 70% מהתקציב.
והיתר... אפשר לפתוח בית ספר, אם לקבל 70% מימון ממה שבית ספר אחר מקבל, להעסיק מורים לא לפי הסכמי שכר.
אין כזה דבר.
אין דבר כזה.
אין דבר כזה להעסיק לא לפי הסכמי שכר. גם במוכר שאינו רשמי, אתה חייב להעסיק לפי הסכמי השכר.
ועם קביעות, מלאה.
בדיוק אותו דבר כמו כל מורה אחר.
אז מה בעצם האפשרות להתחרות בבתי ספר הציבוריים עם בית ספר פרטי?
תראה, חלק מהתהליך לקבל הכרה ממשרד החינוך, למה משרד החינוך, למה אני אומרת שהוא מתנגד לתת אפשרות לפתוח בתי ספר כאלה, זה חלק מתהליך ההכרה הוא לקבוע שבית הספר לא מתחרה בבית ספר ציבורי.
אוקיי?
זאת אומרת, שהוא לא גונב ממנו תלמידים.
בכלכלה למדנו, זה מוצר תחליפי, כלומר, אם אני בא לאיזשהו שווארמה, ואני רואה ששווארמה היא יקרה, אז אני אקנה פרגית, כי זה מסביע אותי, זה ארוחת צהריים, אז בית ספר דמוקרטי הוא תמיד יהיה, כן, אבל... איזשהו תחליף לבית ספר...
תמיר, אני מתפלט עליך, אתה משווה חינוך לשווארמה, הרי משרד החינוך...
כמו שאני משווה עגבניות לספרים.
כן,
אז... נסלח לראות את
המסדר. משרד החינוך לא מוכן להשוואה הזאת, חינוך ציבורי, ממלכתי, רשמי, זה חלק מהאידיאל, אוקיי? זה לא סתם מוצר שאני מספק לך, כי אני צריך לספק.
אז ברמת ההגדרה, זה להיות...
אזרח אוהב עמו ואוהב ארצו, אוקיי? זה כאילו חלק מהאתוס הציבורי. אנחנו לא יכולים לתת לכל אחד לספק את הדבר הזה.
אז בוא נרד רגע ונגיע לעובדות. מה זאת אומרת לא מתחרה? איך בית ספר פרטי יכול שלא להתחרות? כל המהות שלו זה להתחרות ולתת אלטרנטיבה.
בגלל זה כמעט ולא מאשרים הקמה של בית ספר פרטיים. ומי שמנסה, מי שמנסה, יודע שמערימים עליו הרבה מאוד קשיים. זה חלק מהעניין.
אז אני רואה שבאמת את מעלה את העניין הזה של התחרות בין בתי הספר, בין מערכות חינוך, בין שיטות חינוך שונות, כדבר שהוא... פקטור מרכזי שיכול מאוד לשפר את המערכת.
כן.
לפי המחקרים שנעשים בעולם, מה באמת יש הפקטור המרכזי שמשפר מערכות חינוך, מלבד אולי התחום הזה של תחרות בין בתי הספר?
זה, בעצם כשאנחנו אומרים תחרות, זה מילה מופשטת, והיא מתפרטת לבוא נגיד שני גורמים, או שלושה גורמים מרכזיים, שמשפיעים על איכות בתי הספר. אחד זה אוטונומיה, והשני זה בחירת הורים, אוקיי? בית ספר מקבל אוטונומיה לקבוע את המעשה החינוכי בתוכו, זה אומר להחליט מה מלמדים, איך מלמדים, זאת אומרת בכפוף למין דרישות כלליות כאלה, מה מלמדים, איך מלמדים, איך בונים את השיעור, איך בונים את הכיתה וכולי.
וזה משפיע,
וכולל העסקת המורים.
תיח טוב על הקירות, זה משפיע על ה...
לא, זה לא, לא, לא על זה מדבר, אני מדברת על מבנה השיעור, למשל. האם אתה, יש לך כיתה של 20 תלמידים, או כיתה של 60 שמחולקת לקבוצות, כמה מורים יש לך בכיתה, יש המון דרכים יצירתיות לחשוב על, על חינוך, אתה מלמד ביער, או לא יודעת, אתה עושה פעילויות, או כל תהליך הלמידה בנוי על פרויקטים ולא על לימוד בכיתה. אתה מלמד עם מחשב אייפד כדי שילמדו לחפש בגוגל. בקיצור, כל הדברים האלה הם נכנסים לשאלת הפדגוגיה, וכשאתה נותן למנהלי בית הספר את האוטונומיה הזאת, מצד אחד, לקבוע את המעשה החינוכי בבית ספרם, ומהצד השני אתה נותן להורים אפשרות לבחור את בית הספר מבין המגוון שמוצע להם, הדבר הזה מייצר שיפור מאוד גדול, גם אם כל המערכת היא ציבורית. זאת אומרת, גם אם אף אחד מהבית הספר הוא לא בית ספר פרטי.
בואי נראה שיש רגע בסיסמאות שאנשים מבינים, אז בעצם את מציעה פה משהו שהוא דומה לשיטת הוואוצ'רים?
זה דומה לשיטת הוואוצ'רים במובן שזה מכניס תחרות לתוך המערכת. וואוצ'רים ספציפית בעולם הזה של חינוך מוגדר טיפה שונה, כי וואוצ'רים בעצם זה דרך לתת לתלמידים לצאת מהמערכת הציבורית אל המערכת הפרטית, שהיא מאוד יקרה, ולכן החסם הכניסה העיקרי הוא כסף. כשאתה נותן את הוואוצ'ר, אתה מאפשר לתלמידים החלשים, שעד עכשיו היו כלואים במערכת הציבורית, אפשרות יציאה ממנה. בישראל ובהרבה מקומות בעולם, אין הרבה, בישראל אין כמעט בכלל חינוך פרטי. אז אין פה, וואוצ'רים זה פחות נכון לדבר עליו, יותר נכון לדבר על תחרות במערכת, וזה באמצעות על ידי נתינת אוטונומיה ובחירת הורים.
כלומר, שיטת הוואוצ'ר, זאת אומרת, חייבת לבוא יחד עם שינוי בתמריצים, שינוי שיאפשר בעצם לפתוח בתי ספר פרטיים ו... הרי כיום מה שקורה זה שנגיד שיש בית ספר פרטי ואני רוצה לשלוח את הבן שלי אליו, אז פעם אחת אני משלם מיסים יחסית גבוהים במדינת ישראל, ופעם שנייה אני בעצם צריך לבוא ולשלם לבית ספר הפרטי על השכר לימוד שם, וזה יוצר בעצם תמריץ שלילי לאנשים לא להגיע לשם. איזה עוד דברים משפיעים על מערכות חינוך, כלומר על איכות החינוך שהתלמיד מקבל בכיתה?
יש קונסנזוס במחקר הבינלאומי, דוח מקינזי שבדק מערכות החינוך, הרבה מערכות חינוך בעולם, מערכות החינוך הטובות, והגיע למסקנה שמערכת, איכות מערכת החינוך לא יכולה לעלות על איכות מוריה. אוקיי? איכות ההוראה, אחד הגורמים הכי קריטיים במערכת חינוך, ואם אין לך מורים טובים, לא יהיו לך הישגים אקדמיים טובים אצל התלמידים. אוקיי? ושיפור איכות ההוראה זה אחד הדברים באמת דחופים שצריך לעשות במערכת החינוך בישראל, כי היא הולכת ויורדת. אוקיי? זאת אומרת, כמה דוחות שפורסמו לאחרונה, הראו שאיכות ההוראה בישראל מדרדרת עם השנים ולא משתפרת.
מה זאת אומרת? איך אפשר למדוד שיפור באיכות ההוראה? איך זה מדיד?
זה בודקים דברים כמו רף כניסה למכללות להוראה, רואים שהפסיכומטרי יורד, יש סקרי מיומנויות, שחלק מה...
בוחנים למורים?
כן, בוחנים מורים, ורואים שהמיומנויות שלהם נמוכות, גם בהשוואה לכאילו לממוצע בישראל, גם בהשוואה בינלאומית, וגם הן יורדות לאורך השנים. אז יש ירידה באיכות של כוח ההוראה בישראל, וזה למרות העובדה שבעשור האחרון, השכר שלהם גדל בצורה משמעותית. אוקיי? זאת אומרת, איך... תמיד אמרו לנו...
בדרך כלל שכר גבוה מושך עליו אנשים איכותיים, אז למה השכר לא מושך עליו אנשים איכותיים?
זה בדיוק העניין. תמיד אמרו לנו שהמעמד המורה נמוך, או מעמד המורה ירוד, ואנשים טובים לא באים למקצוע ההוראה, בגלל שהשכר נמוך. ושיפרו את השכר בצורה מאוד מאוד דרמטית, ובכל זאת אנחנו רואים ירידה באיכות ההוראה. עכשיו, בשנים האחרונות אפשר לראות את זה בגלל... יש לי סיבה מאוד ספציפית, וזה הקטנת מספר התלמידים בכיתה, okay? שבעצם הגדיל את הביקוש להוראה, ולכן המכללות הורידו את הרף, והכניסו עוד אנשים. Okay?
כלומר, כרגע חסרים מורים?
חסרים מורים, כן, בגלל שהקטינו את מספר הכיתות, אז יש יותר כיתות, צריך יותר מורים.
זאת אומרת שכרגע לא רק הביקוש מצד אנשים שמחפשים מקצוע, הלך להוראה, אלא גם ההיצע של המשרות גדל.
כן, כן. אבל הבעיה יותר מהותית היא שבישראל כל השכר נקבע בהסכם קיבוצי. אוקיי? והוא מיטיב בעיקר עם המורים הוותיקים, כי הוא מושפע מאוד מוותק.
מה זה הסכם קיבוצי? איך זה עובד?
אז בגדול, הסכם קיבוצי זה אומר שמנהל לא חותם על חוזה עבודה מול המורה שלו, אלא משרד החינוך כולו חותם על הסכם אחד לכל המורים בישראל, עם ארגון המורים או הסתדרות המורים. אוקיי? שני סכמי שכר, אחד להסתדרות, שזה מורים ביסודי, ואחד לארגון שזה מורים בעל יסודי. וככה מוכתב שכר לכולם. עכשיו, הבית שמשפיע הכי הרבה על השכר שלך כמורה, זה הוותק. אוקיי? בישראל, השכר שלך עולה לאורך 36 שנה, כפונקציה של הוותק. אתה מורה במערכת עוד שנה, אתה מקבל תוספת שכר. עוד שנה, עוד תוספת שכר. אם אתה מורה ממש ממש טוב, אוקיי, בשנה החמישית שלך נגיד, ורוצים לתגמל אותך, כי אתה מורה נורא טוב, אין אפשרות כזאת. אתה מקבל לפי 5 שנות הוראה. אוקיי? עכשיו נגיד שאתה מנהל בית ספר בפריפריה, וחסרים לך מורים למדעים, אוקיי? כי אתה בפריפריה, וכל האנשים הטובים נמצאים במרכז, אוקיי? ואתה אומר, רגע, אני יכול, אני אעשה משהו כזה, יש לי, נגיד, קצת תקציב, שאני לוקח כסף מההורים, ואני אביא לפה דוקטורנט לכימיה, אוקיי? ואני אשלם לו שכר מאוד גבוה, כדי שיבוא ללמד מדעים בפריפריה, איזה מטרה ציונית ראויה. אין כזה דבר.
נצמצם פערים גם.
אין דבר כזה. אתה לא יכול לתמרץ מישהו בשום צורה כספית, כי הוא מורה טוב, או להוריד לו שכר כי הוא מורה רע.
אבל יש כסף מההורים. אמרתי, נגיד שיש כסף קצת מההורים, נגיד שזה בית ספר שהוא...
אתה לא יכול, כי השכר שלו נקבע לפי הסכם קיבוצי.
אי אפשר להוציא לו עוד תלוש עם עוד איזו תוספת.
זה קרונית אפשר, אבל תוריד את זה, כי זה לא באמת איזה.
אתה יכול להגיד, זה קורה. שמעתי שדברים האלה קורים.
זה קורה, זה מה שנקרא תלן, או תוכנית לימודים נוספת, אוקיי?
מה זה?
שזה שעות ההשרה שההורים משלמים מכיסם, אוקיי? וזה עכשיו היה נושא למחלוקת מאוד דרמטית בוועדת החינוך, כי חברי הכנסת מתנגדים לאישור תלן. הם אומרים, ההורים, גם אם הם מסכימים וגם אם כולם חותמים, לא יכולים לשלם יותר על החינוך של הילדים שלהם, כי אנחנו רוצים שוויון. שאם לך יש, אתה לא תיתן יותר לילדים שלך, כי יש מישהו אחר שאין לו, והוא לא יכול לקבל.
ואיך משרד החינוך בעצם, או חברי הכנסת יכולים למנוע מהורים, לבוא ולתת לילד שהם יותר? כלומר,
תלן חייב להיות מאושר, תשלומי ההורים חייבים להיות מאושרים, על ידי ועדת החינוך, והיא לא אישרה אותם עכשיו.
אז בית ספר יגיד, אוקיי, אני מלמד עד שעה 2:30, את שאר המקצועות, ואז יש פה, אני מזכיר את הבית ספר לחוגים, נקרא לזה חוגים, מה שכן, זה לא חוגים ב, לא יודע, קפיצה לרוחק, שחמט, או בדברים אחרים שאני אנפיץ עכשיו, אלא זה חוגים באנגלית, מתמטיקה ומדעים.
הוא לא יכול.
הוא לא יכול להזכיר את הבית ספר לגוף שעשו חוגים?
הבית ספר הוא לא שלו. הבית ספר נמצא בבעלות המדינה.
זאת אומרת שאי אפשר להזכיר בתי ספר, או לעשות איזושהי, נקרא לזה במרכאות כפות קומבינה, שתאפשר... לעשות חוגים בבתי הספר בשעות אחר הצהריים?
למיטב ידיעתי אין כזה דבר, זה יכול להיות שעושים את זה פה ושם, אבל זה לא רשמי, אוקיי? צריך לקבל אישורים על דברים כאלה, וזה, כי אתה לא בעל הבית של בית ספר כמנהל, אתה לא בעל הבית, אתה שכיר של מישהו אחר, אוקיי? ושוב, גם כדי לתת את השיעורי ההשרה האלה, מה שנקרא תלן, אתה חייב לקבל אישור של ועדת החינוך של הכנסת, אתה נתון לאינטרסים פוליטיים,
הבנתי, ואם נהיה קצת פוליטי, למרות שאני משתדל שלא, מי בכל זאת כן התנגד, מאיזה מפלגות התנגדו לתשלומי ההורים, לתלנים, ומאיזה סיבות?
התנגדו בעיקר ממפלגת כחול לבן, אבי ניסנקון וטל רוסו היו שם, הייתה התנגדות מהצד הזה, בשם ערך השוויון.
בשם ערך השוויון, אנחנו לא רוצים שתלמידים יקבלו עוד כמה שעות באנגלית, במתמטיקה, במדעים.
כי מי שמקבל זה מי שכביכול יכול להרשות לעצמו והוא משלם יותר. אבל הנתונים מראים דווקא שזה לא המצב, שכשאתה בודק מי הבתי ספר שגובים תשלומי ההורים ברמות הגבוהות, זאת אומרת, עד את הסכומים הגבוהים מעל 2,000 שקל, אתה תראה שזה שליש העשירונים הנמוכים, שליש העשירונים האמצעיים, ושליש העשירונים הגבוהים. זאת אומרת, חלוקה כמעט שווה בין כל העשירונים, משלמים יותר על החינוך שלהם. זאת אומרת, זה לא נחלת העשירים בלבד. ובוא נגיד ככה, הנתונים האלה לא השפיעו על דעתם של חברי הכנסת שהתנגדו למהלך הזה.
כלומר, הנתונים כבר מראים על שוויון כמעט מוחלט, אני אעלה את זה כאחת התגובות, כי זה באמת אחד הנתונים שקשה להאמין שהם אמיתיים, אתה רואה פשוט שליש... על הסנטימטר,
כן,
על
32, 34, כזה, כן.
זה מדהים כמה יש כבר שוויון, נקרא לזה, ברצון לבוא ולתת לילדים חינוך טוב, וכמה שחברי הכנסת אולי מונים את הדברים האלה בשם אידיאלים של שוויון. כלומר, אתה מונע שוויון בשביל שוויון.
כן.
בקצת מוזר.
כן.
בדרך כלל החירות מתנגשת עם השוויון ולא השוויון עם השוויון, אבל...
זה יותר הרעיון, הם משתמשים במילה שוויון, אבל זה יותר הרעיון שהמדינה צריכה לקחת אחריות. ומה פתאום שהורים יוציאו כסף מכיסם, וחלילה איזה רעיון מוזר ישקיעו בחינוך של הילדים שלהם. כאילו כל מי שמכיר הורים או הורה בעצמו יודע שאין דבר יותר חשוב לך מהילדים שלך ומהחינוך שלהם, כי זה העתיד שלהם. Okay? וזה, הדבר הזה, המחשבה שהורה אסור לו להשקיע בחינוך של הילדים שלו, היא כל כך מוזרה וכל כך מנוגדת לאינטואיציה ההורית הבסיסית, שזה נובע באמת מאידיאולוגיה מאוד נוקשה, שהמדינה צריכה לעשות הכל.
כן, האמת היא, זה קצת מזכיר פה את הדברים שדטוקוויל כתב בדמוקרטיה באמריקה, שככל שהמדינה לוקחת יותר אחריות, הוא הופך את האזרחים ליותר, נקרא לזה, אימפוטנטיים, או לוקחים פחות אחריות, אבל עדיין נשארת רוח החירות בתוך העם, אפילו אחרי שהמדינה לקחה כל כך הרבה תחומים במדינת הרווחה, עדיין נשארת איזו רוח חירות שההורה רוצה לתת לתלמיד, לילד שלו, ובאמת לדאוג לו מחוץ לגבולות של המערכת, וגם אז זה המערכת, או חברי הכנסת שהיו בירוקרטים הרבה מאוד שנים כנראה, כמו ניסנקורן שהיה במערכת הסתדרותית הרבה שנים, מנסים למנוע את זה בשם אידיאל אטטיסטי. מכאן אני הייתי שמח שנמשיך את הדיון שלנו, כדי להנגיש קצת את נייר המדיניות שנכתב בפורום קהלת, אוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה. המחקר הזה נמצא גם באינטרנט, אז אפשר להסתכל עליו, יש שם גם סיכום מנהלים בתחילתו, שככה מאוד מנגיש את המחקר, ותקנית אם אני טועה, אתם גם הקמתם את היוזמה שלכם, שלך ושל אברום תומר, שחברים גם כמה רשתות חינוך גדולות, בעצם שעוסקת באוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה, אני אשמח אם תוכל לספר על זה קצת, על מה היוזמה שלכם, של הקואליציה, ולאן אתם חותרים, ומה ההישגים שלכם עד עכשיו?
תראה, זה הקואליציה לאוטונומיה בחינוך, היא נולדה מתוך צורך של הרבה הרבה גורמים במערכת, שכל אחד מהם הבין את הבעייתיות במערכת, ואת הקושי בריכוזיות של משרד החינוך, את הניסיון שלו לשלוט בכל היבט קטן של המערכת. הרבה הרבה גורמים כמו ארגוני מנהלים וארגוני הורים ואנשי חינוך ואקדמיה, ובין היתר גם פורום קהלת, וכל אחד מהם ניסה להשפיע על הדברים מהפינה הקטנה שלו, ולא הצליח, והקואליציה נולדה מתוך רצון לשתף פעולה ביחד, כשדה חינוכי מאוד רחב שמייצג כביכול כמה עם הרבה אינטרסים שונים, שכולם באים ואומרים, הדבר הזה הוא הכרחי לשיפור המערכת.
באמת, אחד הדברים שהפתיע אותי בשיטות באתר שלכם, היה שרשתות חינוך גדולות, כמו נועם, כמו בני עקיבא, בעצם חלק מהיוזמה, והם לא מפחדים מהמפקחים או מהגורמים במערכת, שבעצם כנגדם הם יוצאים. הרי בסופו של דבר זה טרייד-אוף, יותר כוח להורים, ופחות כוח למדינה, למפקחים, לבניין לברם אשר בירושלים, על שלל אגפיו.
כן, אבל תראה, הם גם הסובלים העיקרים מהדבר הזה, אוקיי? הם לא יכולים באמת לתת את המוצר החינוכי שהם רוצים לתת, אוקיי? כנועם, כצביעה, כבני עקיבא, גם הרשתות נאבקות בדבר הזה, יש להם קצת יותר אוטונומיה מסתם בית ספר של משרד החינוך, אבל הם עדיין מוגבלים מאוד על ידי הדרישות של משרד החינוך, ו... בוודאי, יכול להיות שיש להם סיבה לחשוש, אתה יודע שזה יכול להתנקם בהם, אבל זה עדיין זה מאוד קשה.
נאמר בתחילת המחקר שציוני התלמידים הישראלים בהשוואה בינלאומית הם נמוכים, כלומר אנחנו נמוכים מממוצע ה-OECD, ומי שזוכר קצת את הדירוגים פעם של שנות ה-70 וקודם לכם, רואה שהיינו ככה סינגפור של המזרח התיכון, היינו במקום ראשון לפעמים במתמטיקה, במקומות שהיום אנחנו רואים מדינות באמת כמו סינגפור, כמו פינלנד, כמו סין, הרבה פעמים אנחנו רואים אותם בראשי הדירוג, ואיך קרה שעם אותה מערכת בדיוק כמו שהייתה לנו לפני 40 שנה, ירדנו כל כך הרבה בדירוגים למטה?
קודם כל אני חולקת על כך שזה בדיוק אותה מערכת. אחד התהליכים המשמעותיים שהמערכת עברה, זה ניסיון להכניס לתוכה כמה שיותר תלמידים, אוקיי? פעם היו הרבה מאוד תלמידים שהיו פשוט מחוץ למערכת, או נשרו, או בחינוך טכנולוגי, או בחינוך מקצועי, כל מיני דברים כאלה, והיום מנסים להכניס כמה שיותר למסלול עיוני, וכמה שפחות נשירה, אז היא מקיפה הרבה הרבה יותר תלמידים.
אוקיי, ואז כשזה לא עובד, נגיד אני לוקח תלמיד שבעבר, מה לעשות, לכל אחד מאיתנו יש נטיות אחרות, בואו, בלי להעליב אף אחד, יש אנשים שיש להם ידיים של זהב, ויש אנשים שיש להם ידיים ששוברות דברים. ניקח את זה לתחום של הידיים, כי זה לא מעליב כנף אחד עם IQ נמוך. ובעצם בתחום הזה, אם אין לי ידיים טובות, ויקחו אותי לבית ספר למכוני רכב, כן. כנראה לא יצא משם, אני לא יצא הכי טוב. ואז מה? מה קורה עם אותו תלמיד שבאמת אין לו יכולות אינטלקטואליות גבוהות, והוא מגיע לבית ספר מגמה עיונית רגילה, כמו היום.
חלק מהעניין זה שקודם כל לא יש קושי אישי משמעותי, נגיד לתלמיד הזה, כי הוא נאלץ להתמודד עם מערכת עיונית שאולי פחות מתאימה לו, אבל בגדול מה שקרה זה שהמערכת כולה הורידה את הסטנדרט.
Okay? זאת אומרת, בשביל...
כדי להתאים אותו, כדי להגיע לממוצע יותר רחב, אז בעצם הרמה ירדה. וזה ניכר גם בתוצאות המבחנים הבינלאומיים.
ומי הוביל את זה? כלומר, מי הוביל את המגמה של הורדת הדרישות?
אני לא חושבת שמישהו אחד עשה את זה בנקודת זמן אחת, זה פשוט הייתה אווירה במערכת לאורך כמה עשרות, שאנחנו רוצים להקיף כמה שיותר תלמידים, אנחנו רוצים כמה שיותר שוויון, אנחנו רוצים כמה שפחות פערים, ולפעמים, אם אתה לא מצליח להרים את כולם, אז הדרך היחידה להגיע לשוויון זה להוריד את החזקים למין בינוניות ממוצעת כזאת. זה, אני אומרת את זה בצער רב, אני לא חושבת שמישהו, שהייתה פה איזה יד מכוונת, זה פשוט המצב שאליו הגענו, אוקיי? יש לך מערכת מאוד גדולה, שמנסה לעשות הרבה מאוד דברים, אוקיי? היא מנסה לעשות את הכל באופן ריכוזי, והיא רוצה לייצר כמה שיותר שוויון וכמה שפחות פערים, והדרך היחידה שלה זה להכתיב לכולם הכל כל הזמן. זה מאוד קשה לייצר ככה חינוך איכותי.
באמת יש לי סיפור אישי לא מאומת, אז כל המאזינים שלנו נשלח לי אימות של זה. אני זוכר שהייתי בערב הבגרות בתנך, שהייתי בכיתה י"ב, שם אי שם ב-2005, והייתי בסעודת שבת יחד עם סבא שלי, סבא שלי ניצול שואה, ועשה את הבגרויות שלו בשנת 49-51, לבד ככה בשעות הערב, והוא שאל אותי, נו, אז איך אתה מרגיש, סוף סוף שאתה יודע את כל התנך? אז אמרתי לו, סבא, סבא, אני לא יודע את כל התנך, למדנו אולי, לא יודע, אני עכשיו ממציא 40 פרקים או 30 פרקים, ככה אנחנו אמורים לדעת את הסיפורים העיקריים, אז הוא לא הבין דבר ראשון, אני לא יודע מה הכותרת המרכזית לפחות של כל ספר, או את כל הסיפורים המרכזיים מכל ספר, זה כאילו לא היה נתפס בעיניו, הוא אמר, אבל זה בגרות בתנך, איך זה שאתה לא יודע את התנך, כלומר, איך זה שאתה יודע מין לקט מאוד קטן, אז קצת באמת התביישתי, ככה בתור תמיד ביובלת, אמרתי, וואלה, באמת זה קצת בעיה, שאני לא יודע או שאני לא מכיר, ובהמשך שמעתי מארז אשל במכינת אין פרט, שאחד השרי חינוך שהכי הוריד את הרמה היה אמנון רובינשטיין, דווקא פרופסור, שהוא בעצם גם הכניס את המיקודים, כלומר שלא לומדים את כל החומר לקראת הבגרות, ומקבלים בפסח, ככה כמה חודשים לפני, את המיקוד, ובעצם נבחנים על הרבה פחות חומר, כנראה אולי באמת בשביל להוריד את הרמה לכולם, כדי שכמה שיותר יוכלו לעבור.
כדי, לא להוריד את הרמה, אלא כדי להעלות את אחוזי הזכאות לבגרות, אוקיי? כי אם אתה יוצא בלי בגרות, אז קשה לך להתקבל, אתה אחרי זה לא יכול להתקבל לאוניברסיטה, אתה לא יכול לרכוש השכלה שתקדם אותך בשכר וכו', וכביכול מתוך רצון לתת לכמה שיותר אנשים גישה לעולם ההשכלה הגבוהה, הורידו את הרמה של הבגרויות, זה עכשיו האקדמיה.
ואז האקדמיה,
כמובן. פיצתה על זה עם פסיכומטרי, אוקיי? ויש לה דרכים אחרות לסנן מועמדים. גם אם נגיד הם מתקבלים, אז מסננים אותם בשנה הראשונה עם מבחנים מאוד מאוד קשים. יש, אחרי זה, זה לא באמת מצליח, זה מתנקם בך אחר כך, אם אתה לא מקבל השכלה טובה ברמות המוקדמות. אבל כן, זה, אני אומרת, זה מגיע ממקום טוב, אוקיי? זה, אין פה איזה רוע לב של מישהו או שרירותיות, זה מגיע ממקום טוב, אבל בסוף התוצאה של הדבר הזה היא מין בינוניות כללית במערכת.
אוקיי, אז מכאן בעצם, אני רוצה שנעבור בעצם לתמריצים. אנחנו נעביר את המערכת לשיטת הנייר עמדה של פורום קהלת, למערכת שמאפשרת תחרות בין בתי ספר, ואז אולי יש חשש, שחלק מהילדים יישארו מאחור, בגישה האמריקאית זה no child left behind, או שמנהלים יגידו, אני לא רוצה לקחת אליי תלמיד שהוא חלש, תלמיד שהוא עם דרישה של סייעות, או של חינוך מיוחד, או משהו כזה, ואני אשמור על בית ספר שלי יחסית הומוגני, יחסית עם, שלא דורש הרבה משאבי מערכת. איך אנחנו בעצם מתמודדים עם הדבר הזה?
תראה, קודם כל, השיטה כביכול שפורום קהלת מציע היא של תקצוב דיפרנציאלי, שדווקא התלמידים החלשים מגיעים עם תקציב יותר גבוה, אוקיי? וזה דווקא מייצר תמריץ למשוך אליך תלמידים כאלה, אוקיי? עכשיו, בוא ניקח לדוגמה את מה שקורה בירושלים. אוקיי? בירושלים, ניר ברקת, שהיה ראש העיר 10 שנים, ושמר אצלו כל השנים האלה את תיק החינוך, אוקיי? הוא החליט לשנות כל מערכת החינוך בארץ, כיום זאת אומרת, העיר היחידה שככה פועלת במדינת ישראל, בלי אזורי רישום, אין אזורי רישום.
זאת אומרת, מישהו גר ברחוב צ'רניחובסקי ונרשם לבית ספר?
הוא יכול לשלוח את הילד שלו עקרונית לכל בית ספר בעיר, אוקיי? הוא צריך, אתה נרשם, אתה כותב עדיפויות, ויש סדרה, יש סדר בתוך הזה למי מתקבל,
אוקיי.
וכן יש עדיפות לקבל אנשים, ילדים מהשכונה, למשל, אבל בגדול, יותר מ-90% מקבלים את העדיפות הראשונה שלהם, וזה יכול להיות בכל מקום בעיר. אוקיי? אז באמת, בעצם, כמעט וביטלו את אזורי הרישום, או פתחו אותם בצורה רחבה, אבל, עכשיו, נתנו בחירת הורים מלאה לגמרי, אבל הרשות המקומית, מנהל מנהל מחלקת חינוך בירושלים, הם שומרים לעצמם את הזכות לשמור משהו כמו 10% או 20% מהמקומות בכל בית ספר לתלמידים שהם רוצים לקדם. תלמידים משכונות חלשות, אוכלוסיות קשות, תלמידי רווחה, עולים חדשים וכו'.
מילה אחת, אינטגרציה.
כן, אבל זה אינטגרציה שהרשות מקדמת.
זה אוקיי? לא מי.
ולא סומכים על המנהל, נגיד, שיקבל אותה. הוא אומר, אתה יכול לבחור 80-90% מהתלמידים, מי שאתה רוצה. תבחר את האחי אליטה, או אסור להם עקרונית למיין תלמידים, אבל נגיד שאפשר. ועל 10% אנחנו כן נשים תלמידים חלשים. ואני חושב שזה דווקא איזון לא רע בכלל, בין הצורך של המערכת לקבוע בעצמה, לבחור אליה את התלמידים, בין הרצון של ההורים לקבוע לאיזה בית ספר הם הולכים, ובין הצורך של הרשות, בכל זאת להגן על השכבות החלשות. זה איזון יפה, שהלוואי שהיו מאמצים אותו בעוד מקומות בארץ, גם אם כביכול זה לא מתאים לחסידי השוק חופשי באופן מוחלט, כי כן יש פה איזושהי כפייה ממלכתית, אבל היא מאוד קטנה. זאת אומרת, כשיש לך 10% תלמידים חלשים, 90% תלמידים חזקים, או לא יודעת איך לקרוא לזה, אז הבית ספר מרים את החלשים ולא לא מוריד אותם.
אפשר להגיד גם, ככה בשיח בין שנינו, בין מורים, שהרבה פעמים מאוד קשה ללמד כיתה הטרוגנית. אם יש לך בכיתה, נקרא לזה, נהיה גסים קצת, מישהו אחד עם IQ 80 ומישהו אחד עם IQ 120, יהיה להם מאוד קשה ללמוד באותה כיתה ביחד, למרות ששניהם נמצאים לא הרבה סטיות תקן אחד מהשני, כי פשוט מבינים את הדברים באופן, בקצב אחר. אז התלמיד החלש, חלם לרגע, או אפילו יש לו הפרעות קשב וריכוז, זה יהיה להם מאוד קשה, הוא יחלום כמה רגעים בשיעור, ויאבד את הקו של המורה, והתלמיד החזק ישאל איזה שאלה, איזה דיוק בדברים של המורה, ויצא להתפלפל איתו, והלך השיעור.
כן.
אז איך בעצם אתה גורם לזה שהשיעור יהיה כמה שיותר אפקטיבי, כדי שהתלמידים ילמדו כמה שיותר, כלומר נראה שהאינטגרציה הזאת יש לה גם השפעות שליליות מעבר לזה שתלמידים חזקים וחלשים ישחקו יחד בהפסקה.
כן, אבל זה, האינטגרציה שאני מדברת עליה היא ברמה יותר גבוהה, ברמה של הרשות, לדאוג שתלמידים חלשים כן ימצאו מסגרת, וכן ימצאו מסגרת טובה, ולא יישארו תקועים בבתי ספר כושלים. ותחשוב שיש הבדל אם יש לך 35 תלמידים בכיתה, ויש לך 2 שהם מוגדרים חלשים, לעומת אם יש לך 15 שמוגדרים חלשים, אוקיי? זאת אומרת, ההבדל, היכולת שלך לשנות, לנהל את ההתנהלות בכיתה, ובמובן הזה אני ממש לא מעוניינת ולא חושבת שנכון לקבוע איזו התנהלות קבועה לכל מורה. כל מורה, אני סומכת עליו מספיק, הוא איש מקצוע, הוא יודע לנהל את הכיתה שלו בצורה הנכונה, הוא יודע, יש, היום לכל מורים יש שעות פרטניות, אפשר לתת אותם למי שצריך בחוץ לכיתה, ואני באמת סומכת על אנשי המקצוע במובן הזה, לא חושב שצריך להכתיב להם כל דקה ודקה.
אחד הדברים שתחרות עלולה לגרום, או יכולה לגרום, זה שהבתי ספר יורידו קצת את הרמה שלהם, כדי ליצור ביקוש לתלמידים שמחפשים חיים קלים, אנחנו יודעים שהרבה פעם בגיל ההתבגרות, לתלמידים אין כוח ללמוד, ועד ברגע שיש תחרות מבתי הספר, אז תמיד יגיד, אני מעדיף כרגע בית ספר שלא דורש ממני תלבושת, שלא דורש ממני כל כך להגיע בזמן, או שלא דורש להתכונן הרבה זמן למבחנים, כי בסופו של דבר לכל בית ספר יש תמריץ למדד על פי משרד החינוך כמי שיש לו אחוזי בגרויות טובים. ויהיה חשש להורדת רמה בין משמעתית, בין חינוכית, בין של הקפדה. ואנחנו נקבל פה דור, דור של כפריסים.
אז קודם כל, הנתונים מראים אחרת. התנועה היא מבתי ספר חלשים עם רמה נמוכה, לבתי ספר חזקים עם רמה גבוהה, אוקיי? ולא להפך.
זאת אומרת, הביקוש של התלמידים, התלמידים רוצים להגיע?
התלמידים רוצים לצאת עם חינוך טוב ביד שיקדם אותם בחיים, אוקיי? גם ההורים שלהם, ולשם הם מקדמים אותם. אני לא חושבת ש... אני לא רואה חשש להתרופפות. ואם יש כמה תלמידים שלא מתאים להם בכיתה י' א', לשבת בכיתה וללמוד פיזיקה, אז בסדר, צריכה להיות להם גם מסגרת שכן מתאימה להם. אוקיי? וזה לא כזה דבר נורא בעיניי. אוקיי? אני לא חושבת שכולם צריכים ללמוד 5 יחידות הכל כל הזמן, ויש אפשרות גם להשלים את הדברים האלה אחר כך, וזה בסדר גמור. אבל אני חושבת שזאת לא בעיה גורפת. אני חושבת שלהפך, אנשים מחפשים רמה יותר גבוהה, והם לא מוצאים אותה במערכת הציבורית. ושם הבעיה.
אם נמשיך רגע לדבר על תמריצים, אנחנו נראה שמאוד חשוב לבתי הספר לצאת עם כמה שיותר אנשים שמקבלים או שזכאים לתעודת בגרות. כלומר, משרד החינוך מודד אותם על פי הדבר הזה. וקראתי לאחרונה שהיה איזשהו שינוי בדבר הזה, בעצם משהו בינארי של כן תעודת בגרות, לא תעודת בגרות, ואז תמריצו להשקיע בתלמידים החלשים, כי החזקים ממילא יצליחו לקחת מיקודית של חברה כלשהי ולצאת עם תעודת בגרות, לאיזושהי דרך אחרת למדוד בית הספר. את יכולה לספר לנו קצת על איך בעצם מודדים בית ספר ומה התמריצים בעקבות זה?
עכשיו גם בוחנים אחוז מצטיינים בבגרות, יש אתר שמשרד החינוך נקרא התמונה החינוכית, ושם הם מפרסמים הרבה מאוד נתונים על מערכת החינוך, זה במסגרת שקיפות כללית שמשרד החינוך מנסה לשקף את התוצאות של המערכת, ואפשר להסתכל שם, זה גם בפילוח אזורי, אפשר לראות לפי ערים, מה הרמה.
ואז זה אומר שמורה לא יפוטר, אם יש בו בתקידה שלו קצת פחות ציוני בגרות, אבל הרבה מאוד התנדבו לקרבי, כלומר,
קודם כל בוא נתחיל מזה שמורה לא מפוטר אף פעם לעולם, אוקיי? מורה עם קביעות זה אי אפשר להוציא מהמערכת, נקודה.
אז מה התמריץ שחל עליו בשביל לקבל ציונים
בגרות? התמריץ הוא לא על המורה, אלא הוא על המנהל בגדול, אוקיי? כי מנהל יותר קל להעביר מתפקידו, מורה זה סיפור אחר, אי אפשר לגוע בו, אוקיי? בוא ניקח את זה כנתון. אבל את המנהל יש לך דרך ללחוץ עליו וזה... חלק מהעניין, אתה יכול גם לסמן רשויות מסוימות שבהן יש נגיד זה, ולהשקיע בהם קצת יותר משאבים, יש ערך למדידה הזאת, אם כבר, אני עם רוב הזמן הזה דיברתי על מה משרד החינוך לא צריך לעשות, או מה הוא צריך להפסיק לעשות, והוא צריך לשחרר וכו', אז כן, יש תפקיד למשרד החינוך כרגולטור, הוא צריך להגדיר מה היעדים, איזה ידע תלמידים צריכים לצאת איתו, בסוף 12 שנותיהם, ולבחון אותם שהם אכן מגיעים לידע הזה, בסוף, כל השאר הוא לא צריך לקבוע, הוא לא צריך לקבוע איך, הוא לא צריך לקבוע מתי, הוא לא צריך לקבוע כמה בדיוק, אבל דווקא את הדבר הזה של להגיד, אתם צריכים לצאת עם ידע מינימלי, בסיסי, מסוים, שאני מגדיר אותו, ואני בוחן אתכם על הידע הזה.
שזה מסוים בגרות, הידע בסיסי.
כן, אבל אם אתה שואל אותי, הייתי מצמצמת את זה מאוד, כי היום בגרויות, יש המון המון בגרויות, אתה צריך לעשות הרבה, וכמו שאתה אומר, בסוף זה מסתכם ל-40 פרקים בתנך, ולא...
ואין המכה.
כן, אז הייתי משאירה את זה דווקא מינימלי, ומשאירה לבית הספר, לתת את הטעם הייחודי שלו, לתת דגשים אחרים וכו', אבל כן, זה כן התפקיד של משרד החינוך, להגיד, אתה צריך לדעת, לצאת מבית ספר יסודי, יודע קרוא וכתוב, לדעת חשבון ברמה בסיסית ולדעת קצת מדעים, זה דברים שצריך גם להגדיר אותם כיעדים וגם לבחון שאכן מגיעים ליעדים האלה, ובמובן הזה זה דווקא, אני חושבת שזה ראוי שמשרד החינוך גם מפרסם את הנתונים, כדי שהורים יוכלו לראות את התוצאות.
נראה שבמערכת המדידה הקודמת של כן לא בינארית ציוני בגרות, לבית ספר יש תמריץ שלא להכניס לו תלמידים חלשים שעלולים להרוס לו את הממוצע, להרוס לו את הזכאות לבגרויות.
באמת, בית
ספר יכולים לעשות את זה, יכולים לא להכניס תלמיד כי הוא חלש או כי... תגידו לו, ההורים לא רוצים לעשות אבחון, למרות שאותו תלמיד ברור שהוא תלמיד שצריך איזשהו אבחון, איזה שמתאמות.
תראה, מה זה יכולים? הרי השיבוץ נעשה על ידי הרשות המקומית, מוצאים דרכים, אתה תראה את מצבים כאלה, זה קורה הרבה, אבל בדרך כלל אתה תראה שדוחקים אותו לכיתה מיוחדת, נגיד, כיתת אומץ, הכוון, כיתה מקצועית, כיתת, יש לה מיליון שמות, כל מיני כיתות של חלשים, ואז הם לא נחשבים באחוז, בזכאות לבגרות, או שהם, יש להם מערכת לימוד שונה לחלוטין, וההישגים שמצפים מהם הם שונים, אבל כן יש... יש עניין לדחוק את התלמידים החלשים למקומות שהם פחות מפריעים לממוצע. זה נכון, לכל מדידה יש גם בעיות, יש השלכות שליליות, אבל היתרונות במדידה עולים על החסרונות במובן הזה.
אחד הדברים המעניינים שבעצם הדרך שבאמצעותה משרד החינוך מנהל את המערכת מלמעלה למטה, זה חוזרי המנכ״ל שככה כולנו מכירים ושהזכרת אותם בתחילת השיחה, שבעצם מכתיבים כל פרט ופרט. אחד הדברים שמכתיבים זה גם שלא לעשות הקבצות בחטיבות הביניים, הקבצות למתמטיקה ולאנגלית, ואחר כך אנחנו רואים התמודדות מאוד מיוחדת של בית הספר על מנת שכן לעשות הקבצות. ההתמודדות היא בעצם זה שבית ספר לא קורא לזה הקבצה, לא קורא לזה, זה קבוצה א', ב', ג', כל קבוצה עם רמה שונה, עם מורה שונה, יש להם חומר שונה, ספרי לימוד שונים, אבל אתה יכול לעבור, זאת אומרת, תמיד יכול מקבוצה ג' במתמטיקה לעבור לקבוצה א', אומרים לו, תקשיב, זו קבוצה שהיא ככה יחסית יותר חזקה, אתה יכול לעבור אליה, כבר אין מבחני הקבצה.
כן.
בעבר היה, זאת אומרת,
נכון, בזמני היה.
מתנגד להקבצות.
כי שוב, זו אותה תפיסה של שוויון, ושאנחנו לא רוצים ש... לשים ילדים על אותה סקאלה, נכון, יש כזה טרנד חינוכי עכשיו של כל אחד מוכשר בתחומו, ואסור לייצר תחרות בין הילדים, כי ציונים זה דבר רע, כי זה מייצר תחרות, וכל הרעיונות חינוכיים שאני אישית, אני מתנגדת אליהם, אני חושבת שכן חשוב לעודד מצוינות, ואין דרך לעודד מצוינות אם אתה לא שם על סקאלה, אוקיי? זה חלק מהעניין, ואם אתה לא עושה את זה, אתה פשוט לא תטפח מצוינות. אז זה חלק מהטרנד החינוכי הזה של, אנחנו לא רוצים לשים מספרים על ילד, של אתה הקבצה ג' ואתה הקבצה א', ואתה יותר טוב ופחות טוב, אבל שוב, זה גישה חינוכית.
אני חושב שכדאי שנסיים בבעיה הכי גדולה במערכת החינוך, אז נעשה את זה באמצעות ציטוט של יפה בן דוד, שיושב ראש הסתדרות המורים, אחד משני הארגונים, והיא אומרת כזה דבר. הבעיה הכי גדולה של מערכת החינוך זה ההורים. איך כן. באמת הבעיה לשיטתך אם ההורים לא לומדים במערכת? איך זה קורה?
אני חושבת ששם הבעיה. בגלל שההורים...
מה, גם אותם צריך ללמד?
בגלל שההורים אין להם שום שליטה על הנעשה במערכת. הם לא יכולים לקבוע מי היה המורה, מי היה המנהל, מה ילמדו, איך ילמדו. הם לא יכולים אפילו לבחור את בית הספר שלהם, אוקיי? Okay?
אבל איך בעצם, אז למה אם הם לא משפיעים על כלום, יפה בן דוד, יושב ראש הסתדרות המורים יוצאת כנגדם?
כי מה שנשאר להם זה לבוא לכיתה ולצעוק על המורה, אוקיי? אין להם יכולת להגיד, אני לא רוצה את הילד שלי בכיתה הזאת, או אני לא רוצה את המורה, תוציאו אותו בבקשה.
אוקיי.
אז הדבר היחיד שנשאר להם זה לבוא ולצעוק על המנהל, ולצעוק על המורה, אוקיי? כי אין להם שליטה. הם לא יכולים להגיד, טוב, אז אני מעביר את הילד שלי לבית ספר אחר. ובסוף התסכול הזה יוצא בצורה של, כאילו, טלפונים והודעות באמצע הלילה, ולמה הילד שלי קיבל ציון כזה, וכאילו ההתערבות הזאת, בגלל שאין להורים שליטה, אז ההתערבות הזאת יוצאת בשיטות פחות יפות, פחות נעימות.
כלומר, שמצטלמות בתקשורת אחר כך מאוד מאוד גרוע.
כן, עכשיו, היא כמובן, יש לה אינטרס מאוד מאוד ספציפי, של המורים, היא לא רוצה שיפריעו להם. ומה פתאום שההורים יבואו בטענות למורים? המורים הם אנשי החינוך, הם אלה שצריכים לקבוע מה קורה בכיתה. מה פתאום שמישהו יבוא ויגיד להם? ובאמת, היא מתנהלת, כאילו מערכת החינוך קיימת בשביל המורים. המורים הם מטרת החינוך מבחינתה, אוקיי? ולא חס וחלילה התלמידים, או ההורים של הילדים, אתה מבין? הם שוליים, הם גורם מפריע.
האמת היא שזה קצת מוזר, כי מהניסיון החינוכי שלי, בשלוש שנים האחרונות במערכת החינוך, החוויה האישית שלי היא שהורים שתומכים והורים שמעורבים, הם הורים שהתלמידים שלהם אחר כך בכיתה לומדים הרבה יותר טוב, התלמידים... מאוד אכפת להם ממה שההורים אומרים, כן. פחות אכפת להם ממה שהמורה חושב.
נכון.
ואם למורה, אם המורה מצליח לגייס לצד שלו את ההורים, ולהראות להם שהוא בן אדם שראוי שיתנו בו את האמון, הוא אחר כך מקבל את האמון המלא ואת התמיכה המלאה גם מהתלמידים, ואז גם הכיתה נראית אחרת, הכיתה נראית שקטה ואפשר ללמד בה ויש כבוד הדדי. כי בעצם הם לא רוצים לקבל את הטלפון להורים, אבל הורה שמנסה באמת להתחמק, או הוא לא בדיוק בראש של המערכת, או הוא לא בדיוק מת על הבית ספר, והוא גם כפו עליו לשלוח דווקא לבית ספר הזה. אז אחר כך המורה שהכפוי התקשר, הוא פשוט יסנן אותו. ואז מה שיקרה זה באמת תוצאה פחות טובה.
אגב, המחקר הבינלאומי מראה את זה, זאת אומרת, המעורבות של הורים בחינוך היא דבר שמשפר את איכות החינוך, ולא להפך.
זה בנימה אופטימית זו של הבעיה הכי גדולה של המערכת זה ההורים. נסיים, ותודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.